כן, אנחנו סיימנו את ההקדמה למשנה, נכון? לא. לא? אנחנו היינו בשתי סיבות, סיימנו גם, נדמה לי, לא? לא אמרנו. אתם תעלתם כי החומה האלוהית לא מציעה דבר לבטלה וכו'. ואם תכלית המין האנושי זה להשיג את ציור המושכלות, זאת אומרת להגיע להשגות העליונות השכליות, אז למה רוב בני אדם הם לא מתעסקים בדבר הזה? כן, אתה יכול למצוא אחד רק בכמה דורות, נכון? אז הרמב"ם אמר הסבר אחד, זה לשמש את אותו אחד, זאת אומרת, דיברנו באריכות בפעם שעברו, שזה, הרי אי אפשר לעשות מושכלות בלי שיש מישהו שמספק לך את הצרכים החומריים, אז אתה מוכרח שיהיה לך אנשים שמספקים את הצרכים החומריים, וצריכים הרבה אנשים בשביל זה. כמו שעשינו את החשבון, הם צריכים לספק החומרים של עצמם, וגם של אותם אנשי המושכלות. אז לכן יש הרבה אנשים שבסופו של דבר בפועל לא עוסקים במושכלות, כדי שיצא לפועל העניין של העיסוק במושכלות, שזה התכלית של המין האנושי. ועוד דבר, הרמב"ם הזכיר מצד הצד החברתי. גם את זה אנחנו קראנו, לא? הסיבה השנייה להמצאת מי שאינו חומה, שאנשי חומה עתים מאוד, זה דבר שחברו אמרנו, כן, דיברנו על זה, שהחברה היא משמעותית לאדם, כל העולם נברא לצוות לזה. זאת אומרת, האדם, כיוון שבטבע שלו הפסיכולוגי הוא יצור חברתי, אז הוא לא יכול בלי החברה. ולכן אנחנו זקוקים לזה שיהיה חברה אנושית רחבה מעבר לאנשים שעוסקים בעניינים השכליים הרוחניים. טוב. אז אני קורא את הסיכום. הנה כבר התברר מכל מה שאמרנו, זה עמוד סמך בהוצאה הזאת, שתכלית כל מה שבעולם ההוויה ויסד איש שלם, כולל החוכמה והמעשה, כמו שסיפרנו. אחר שלמדנו מדבריהם עליהם השלום, אלו שני עניינים, רוצים לומר חוכמה ומעשה, מה שבערו, מה שרמזנו, הנה האמת נכון מה שאמרו, אין לו לקשב חולו במוח, חוץ מהרבנות של ההלכה. עד לפה הגענו ואמרנו שבפעם הבאה, כלומר עכשיו, אנחנו נסביר בעצם איך הרמב״ם לקח משפט כזה בחז"ל, ותראו לאן הוא הגיע. זה רק מראה איך צריכים להתייחס לדברי חז"ל. מה הוא לקח? הוא לקח את המשפט, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, חוץ מ-400 של ההלכה. זה המשפט. בגמרא כתוב, זה מיום שחרב בית המקדש. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו. זאת אומרת, זה לא אידיאל, זה רק מצב שקיים בזמן החורבן. אבל טוב, כרגע לא נעסוק בדבר הזה. איך הוא יישב את זה עם מה שכתוב בגמרא. אבל ניקח את המשפט הזה. בוא נניח שאנחנו לוקחים את זה בתור משפט. כתוב בחז"ל, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו חוץ מ-400 של ההלכה. עכשיו תראו לאן הרמב״ם הגיע. הרמב״ם שאל את עצמו, מה זה בעצם ההלכה? אז מה ההלכה? זה לחיות על פי רצון השם. זה בעצם ההלכה. ובעצם הוא דיבר על אדם, הרי כדי לחיות על פי רצון השם, אתה צריך להיות שייך לחוכמה הזאת של הבנת רצון השם. ואז הוא הגיע למסקנה, מתוך זה הוא נכנס לשאלה של תכלית האדם. תראו, לכמה עניינים יסודיים ועמוקים הוא נכנס כדי להסביר את המשפט הפשוט הזה. זה מאוד מאוד מלמד את הגישה לדברי חז"ל. ואנחנו נראה את זה בהקדמה פרק חלק, זה ממש דבר, הייתי אומר, דוגמה מובהקת להתייחסות לדברי חז"ל. זאת אומרת שהוא ראה בדברי חז"ל דברים מתומצתים, קצרים מאוד, שכוללים בתוכם הרבה הרבה עניינים והקדמות כדי להבין מה עומד בחז"ל. מתוך זה הוא נכנס לשאלה הפילוסופית של תכלית המציאות באופן כללי, כלומר נבראים והאדם שהוא ראש הנבראים בכדור הארץ, לא בכל המציאות, אבל בכדור הארץ, ככה כפי שאתה רמב"ם, ואז הוא נכנס גם לשאלות האחרונות שטיפל בהן. זאת אומרת, אם התכלית של הכל זה המושכלות האלה, אז איך יכול להיות שרוב בני אדם הם לא נמצאים שם? ואז הוא הסביר, בכל אופן, הם משרתים את המטרה הזאת. זאת אומרת, זה או שאתה מוציא לפועל את המטרה הזאת של תכלית האדם, או שאתה משרת את המטרה הזאת. זאת אומרת, המין האנושי בסופו של דבר צריך להצמיח את המדרגה הזאת של האדם השלם העוסק במושכלות. זה משימה שעל פי טבע העולם, כמו שאנחנו רואים, היא מוטלת לפתחו של המין האנושי בכללו. כלומר, זה תכלית המין האנושי. כלל המין האנושי. בפועל, מבחינה מעשית, זה יתנהל בצורה כזאת שיחידי סגולה יגיעו למדרגה הזאת, ושאר המין האנושי הם יהיו משרתים את ה... יהיו מה שנקרא מעמידים את האמצעים כדי שהעניין הזה, הכלל האנושי, יצא לפועל. כן, זה דבר מעניין מה שיוצא בתפיסה הזאת, וזה בעצם מתומצת במשפט, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולם הזה אדמות של הלכה. כן, שזה התכלית של הכל. כן, זאת אומרת, העיסוק במושכלות של הדעת האלוקים. כן, המושג הלכה לדעתי לפי מה שהרב הוא כותב פה, הוא לא מתייחס דווקא לחוכמת ההלכה. כן, זה יכול להיות יותר רחב מזה. נוגע לכל המושג של הדעת אלוקים. טוב. וכאשר השתים רבה שחיבור התלמוד כמו שהוא, היה טוב סידורו וגודל תורתו לעד עליו דירוח אלין קדישין ב. זה בית התלמוד, זה יצירת מופת מבחינת הסדר והעומק וכולו. למרות שהתלמוד, לכאורה, הוא לא מסודר כל כך. אבל זו שאלה איך אתה מגדיר את המטרה של התלמוד. המטרה של התלמוד הייתה לסדר את הדיונים שהתפתחו בבתי המדרש לאחר כתיבת המשנה בעקבות דברי המשנה. כן? זאת אומרת, זה עיקר מטרת התלמוד. וכמובן גם להכליל בתלמוד גם את העניינים הרוחניים שבתורה, בסגנון של מה שאני קורא לזה האגטות שכתובות בש"ס. כלומר, רבשי לוקח את התורה, כן, על שני חלקיה, כן, החלק המעשי, שזה הדיונים סביב העניינים ההלכתיים, והוא מתמצת את הדיונים, שזה בעצם סוגיה בגמרא, זה תמצית הדיון. כשאתה נכנס לסוגיה בגמרא, אתה בעצם נכנס לאותו דיון של חכמים בהקשרי הכתוב במשנה. ויש גם את החלק העיוני של התורה. כאשר השלים רבה שחיבור התלמוד כמות שהוא, היה טוב סידורו וגודל תועלתו לעד עליו דיבור הרגישים בקן. אשר נמצא מן התלמוד וחיבור רבה שחמש ראשים מסכתה, כי לא נמצא לו דיבור על סדר זרעים, אלא על ברכות בלבד, כידוע, ולא נמצא לו דיבור על מסכת שקלים מסדר מועד, של ירושלמי. ולא על מסכת עדויות, ולא מסכת אבות מסדר נזיקין, ולא על מסכת מידות, מסכת קינים, מסדר קודשים. נמצא לו גם דיבור על דבר מסדר דרות, אלא על מסכת נידה בלבד. אחרי נפתח רבה שהוא כבר רשים התלמוד שמו זכרנו בבבל. כן, זה התלמוד הבבלי. ככה עשו חכמי ארץ ישראל, רוצים לומר מה שעשה רבשי, חיברו התלמוד הירושלמי, אשר חיברו רבי יוחנן. ונמצא מן הירושלמי החמישה סדרים שלמים, כלומר, בירושלמי נוסף לנו גם סדר זרעים. כן? מערב מפה משמע שבתלמוד הירושלמי, מה שהיה לפניו זה את כל הסדרים שלמים. מה שיש לפנינו זה פחות מזה. זאת אומרת, יש... את כל זרעים, כל מועד, כל נשים, כל נזקים, כל קודשים, חוץ מתארות. כן? אבל סדר תאור, נמצא בתלמוד כלל, לא בבלי ירושלמי, זולתי מסכת נידה, כמו שזכרנו. זה גם, גם בירושלמי יש מסכת נידה. אומנם יוכל לדעת, הסיבה הפשוטה היא כי זה דברים שלא היו מעשיים בזמנם. אז יכול להיות שיחידי סגולה למדו את זה, אבל כלל בתי המדרשות לא עסקו בעניינים של התארות, חוץ ממסכת נידה. אז תשאלו, אז למה עסקו בעניין לקודשים? הרי נמצאים הרבה שנים אחרי חורבן בית המקדש, כמה מאות שנים. אז מה היה העניין להתעסק בענייני הקודשים? הסיבה היא כי יש לנו דברי חז"ל שאומרים שגם אם העולם מתקיים על הקורבנות, וחז"ל שואלים, אז טוב, זה כשיש בית המקדש. אבל כשאין בית המקדש, אז על מה העולם מתקיים? אם הוא מתקיים על הקורבנות. אז הגמרא מביאה שכל העוסק בפרשת עולה כאילו מקריב עולה. כל העוסק בפרשת כן, חטאת, כאילו קריב חטאת, בקיצור, יש לנו גם כן את עניין הקורבנות, גם עכשיו, איך? על ידי הלימוד. יש משהו מיוחד, כן, בפרשיות של הקורבנות, שגם אם הקורבנות לא מוקרבים בפועל, עצם העיסוק בלימוד של הפרשיות הללו זה כאילו יקריב. עכשיו, יכול להיות שגם בפרשיות אחרות זה נכון, אבל קודם כל בקורבנות זה ודאי דבר שהוא נכון. כן, העניין הזה... אז זה דבר שגרם לזה שהתעסקו בפרשת הקורבנות, לכן יש עיסוק נרחב בקודשים, בסדר קודשים. אמנם בכל אדם לפרש זה הסדר אחר קושי רב ועמל גדול, כלומר את התארות, והסתייעות בתוספת אהובה ברייתא, דבקות ההלכות הרבות ממנו בכל התלמוד, הוצאת עיקרי המסדר ודיינן מאותם ההלכות, שתראה פירושנו לזה הסדר אם ירצה השם. בעצם הרמב"ם בזה הוא מסביר איך הוא כתב את הפירוש לסדר טהרות. כן, זה נראה שהוא כתב את הפירוש למשנה, כמו שהזכרנו כבר, לפני שהוא כתב את המשנה תורה. המשנה תורה עשה עבודה הרבה הרבה יותר משמעותית, אבל כשהוא כתב את פירוש המשנה, הוא גם היה צריך לעשות את העבודה הזאת. הרי מאיפה תמצא עכשיו את הפירוש של משנה במסכת כלים? אתה לא יכול לפתוח עכשיו סוגיה בתלמוד בבלי על מסכת כלים. אלא מהי? הוא היה צריך לעבור על כל הברייתות, והיה צריך לעבור על כל התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, לדלות משם סוגיות שעוסקות בסדר תארות, כן? ועל ידי זה יהיה לו את הפירושים למשניות של סדר תארות. וככה הוא כתב את הפירוש שלו למשניות בסדר תארות. אז על הגאונות המופלגת של הרמב״ם זה קשה לצייר איך את כל התורה כולה בצורה כזאת ללמוד בעמקות ובבהירות ובסדר יוצא מגדר הרגיל. כאשר מתו כל החכמים עליהם השלום והם אשר אחרוניהם רבינה ורבה של התלמוד כבר הושלם, הרי כל מי שעמד אחריו אמנם הייתה תכליתו להבין דבריהם אשר חיברו בלבד, עליו ונוסיף ומנו אני גורע. חיברו הגאונים הפירושים הרבים, אבל לא עלה ביד אחד מהם להשלים פירוש כל התלמוד לפי דעתנו. כן, זאת אומרת, כל מה שעושים החכמים, חכמי הדורות, אחרי הגמרא, זה להבין את הגמרא. מהם מי שהפסיקו קוצר ימי חייו, מהם שהפסיקו דברי רבות מיד המשפטים. קיצור, יש כאלו שלא זכו לשים את החיבור, כי היו עליהם כל מיני טענות ומענות. כן, כמו שהיום, שרודפים אחרי מישהו, אז זה לא נותן לו את המנוח כדי שהוא יצליח לכתוב את החיבורים האלה. וחיבור גם כן, חיבורים פסקי הלכות מהם בלשון ערבי, בלשון עברי, כגון הלכות גדולות, הלכות קטורות, הלכות פסוקות, והלכות רבה חמישבך. וזולתם, והלכות אשר עשה הרב הגדול, רבנו יצחק זצ"ל. כן, זאת אומרת, הכוונה עריף. רבנו יצחק אלפסי. הספיקו במקום אלו כולם, כפי שכללו כל תועלות הפסקים והדינים, צריך להם בזמן המזר, רצו לומר זמן הגלות. כן, וכבר בער כל התועלות שנופלו בהם, כפי שנפלם, בפסקיו, ואין תפיסה עליו בהן, בהלכות מועטות, לא יגיעו לעשר שום פנים. אתם רואים? הרמב״ם אומר שבסך הכל הוא חולק על עריף בעשר מקומות. זה מה שאומר. זאת אומרת, לפי זה, כנראה, אם אתה תלמד תעריף טוב ותבין מה הוא אומר, אחר כך תלמד את הרמב״ם, אז אתה תראה את המקור לדבר הרמב״ם. כי הרי עריף הוא צמוד לגמרא. הרמב״ם, בחיבור שלו היד החזקה, הוא מנותק מהגמרא. הוא כתב אותו כחיבור עצמאי. אז איך אתה תוכל לדעת את המקורות של הרמב״ם? תלמד את הסוגיה, תלמד את עריף, איך הוא הבין את הסוגיה, ואז כנראה תוכל למצוא גם כן מקור לדבר הרמב״ם. חוץ מה שהוא אומר, כמה מקומות ספורים. כבר הרבה בין כל התאוריות וכולו. אמנם הפירושים הנמצאים לכל הגאונים בשיתרון הזה, על זה לפי יתרון שכליהם, והאיש הנבון המאמין בתלמוד יכול לדעת מעלת כל גאון וגאון מדברו פירושו. כן, כלומר, כל אחד על פי מדרגתו, אתה תלמד את הדברים, אתה תוכל להבין את ההבדלים במדרגות, כן, של החכמים שקדמונו. כאשר הגיע הזמן אלינו, שאלנו על מה שמצא לו מן החקר הדרשה אצל מי שקדם, אבל השתדלו לפי יכול בהשגה על כל מה שקבע שעולים לפני השם. וקיבת סיבה שבא לידי מפירושי אבי זצ"ל, זאת אומרת פירושי בן יוסף הלוי זצ"ל. כלומר, זה הכוונה ארי מיגש. רבי יוסף הלוי מיגש. זה ארי מיגש. תראו כמה הרמב״ם העריץ את ארי מיגש. זה בעצם היה רבו של הרמב״ם. הוא למעשה היה תלמידו של עריף. ארי מיגש. כי שכל זה האיש בתלמוד מפליא. תראי כמה הוא משבח את ארי מיגש. השם היודע, כמי שהתבונן בדבריו והעמקתו בעיון, עד שכמעט אומר עליו, לפניו לא היה כן מלך כמוהו בדרכו זו. אין לנו היום כל כך פירושים של ארי מיגש. לא נשארו לנו. יש לנו המסכת שבועות, המסכת בבא בתרא, יחסית פירושים נרחבים. הרבה מזה לקטו מכל מיני דברים שכתבו אותם גם ראשונים אחרים וגם בעיקר בשיטה מקובצת. זאת אומרת, פירושים מסודרים של מגרש שאין לנו כל כך, אבל הוציאו את זה. מי שהוציא את זה, זה היה רב משה שמואל שפירא. היה ראש ישיבת באר יעקב. הוא היה תלמיד חכם עצום. אם אתם תלמדו את הרי מגרש עם ההערות שלו, אז הוא כתב הערות גם נוסחאות וגם הערות על הפירוש של הרמ"י גשתם, תראו גם את הדייקנות של הרמ"י גש וגם את הדייקנות שלו, איך בכל איזה ניואנס של איזה שינוי ביטוי, או אפילו הוא עמד על זה שפה הוא השתמש במילה הזאת ופה הוא השתמש במילה הזאת וכל דבר הוא ככה הסביר, זה מה שהרמב"ם פה כותב. זאת אומרת, האיש הזה, הרמ"י גש, היה כל כך גדול, כמו שהוא אומר פה ככה. אתם יודעים שגם הרמב"ם, כידוע, הוא לא חסך את ביקורתו מכאלה שהוא חשב שהם לא הגיעו הוא אמנם נוהג בכבוד, כן, הוא לא חלילה מבזה, אבל הוא אומר את האמת. ותראו איך הוא מתפעם מהרמ"י גש. לפניו לא היה כל מלך כמוהו בדרכו זו. וקיבצתי גם כן ההלכות שמצאתי לו בפירוש בעצמו, מה שנראה לי אני גם כן עם פירושים, לפי חוקת יכולתנו וכו'. טוב, עכשיו הוא מסביר, אני מדלג, מה הסיבה או מה התועלת של פירוש המשנה. ראיתי שאם השיג זה החיבור, המטרה של עובר בכל המשנה, יהיו בו ארבע תועלות גדולות. כלומר, יש ארבעה עניינים שפירוש המשנה מועיל להם. האחד שאנו מודיע בפירוש המשנה אל האמת ובירור דבריה. כי אתה אם תשאל גדול שבגאונים פירוש הלכה זו בעניין המשנה, לא יכול לומר לך בדבר, אם כן לזכור תלמוד זאת הלכה. קודם כל, פירוש המשנה. זה גם קשה לפרש את המשנה, אתה צריך לזכור את הסוגיה בגמרא כדי לדעת מה פירוש המשנה. השנייה, הפסקים, שאני אומר לך אצל פירוש כל הלכה כדעת מי עושים, שלישי כמבוא למתחיל בעיון, שסג לו מזה דרך דקדוק הדברים, פירושם. זאת אומרת, לפני שאתה מעמיק, יהיה לך יותר איזה שהם ידיעות מקיפות. זה מין, מה שנקרא בלשון שלנו, רקע. רקע לנושא. ואז תיכנס אליו יותר בעומק העניין, והרביעית שיהיה מזכיר למי שכבר למד וידע ויהיה כל מה שלמד. כלומר, תמצות הלימוד. כלומר, גם כשאתה תעמיק, אחר כך אתה תרצה שהדברים יהיו תומצתים ומסודרים בקיצור. זה בעצם המטרה האחרונה. אז נחזור, פירוש המשנה, פסק הלכה, מבוא ללימוד המעמיק, שתיים, תמצית של הלימוד. כאשר ציירתי בנפשי אל העניינים, הלחצתי לחיבור שהרצה, ומטרתנו בזה החיבור, פירוש המשנה, פירוש פרש תלמוד, וסיפור את פירושים הנכונים, והשמטת הפירושים אשר דבר ביטולם בתלמוד. אילו יתם ישר בילן מכתבו אותם הדברים וכו' וכו'. טוב. ודע, כי כל מקום שרקו בית שמאי ובית הלל, הלכה כבית הלל, הוא דברים ידועים שהלכה כבית שמאי, הלכה כבית שמאי, הלכה כשפר שם, הלכה כבית שמאי. לכן כל משנה סתם של מחלוקת בה עושים כדבריה. ועד יוצא מן הכלל. וכולו. השם הנחה אל האמת, והרחיקנו מפקע בעזרתו את הדקל. פה הוא בעצם מסביר איך הוא קבע את ההלכות. הוא אומר שיש לו גם מטרה של כתיבת ההלכות. עכשיו, צריך לדעת. שיגידו לכם היום פירוש למשנה, אתם לא תחשבו שזה משהו, אבל זה בעצם היה חידוש עצום. כלומר, מאז שנכתבה המשנה, לא נעשה פירוש מסודר ושיטתי על המשנה. לא היה דבר כזה. הגמרא, היא מציגה את הדיונים, כמו שאמרנו, היא לא מפרשת את המשנה במובן של פירוש ישיר, היא מצדידה את הדיונים בהקשרים של המשנה. מתוך הדיון אתה תוכל להגיע גם למסקנה איך הגמרא מפרשת את המשנה. אבל זה דבר עצום, שהרמב"ם בעצם הוא הראשון בעולם שחשב לכתוב חיבור כזה. אז היום ברוך השם כבר יש לנו אחרי הרמב"ם עוד כמה וכמה כאלה שפרשו את המשנה. המאירי, לדוגמה, כתב פירוש למשנה, למשניות. אם אתם מכירים איך כתוב החיבור שלו על הגמרא, אז המאירי תמיד בסוגיות בגמרא הוא מביא את הפירוש של הרמב״ם על המשנה, אחר כך הוא כותב פירוש שלו על המשנה, ואז הוא כותב את הפירושים שלו על הגמרא. ככה המהלך שלו. הרעיון הוא בין מה שהרמב״ם הוא כותב. זאת אומרת, כשאתה תקרא בהתחלה את פירושי המשנה, זה יכניס אותך לנושא. יכניס אותך לעניין. עומק העניין זה סוגיית הגמרא, ואחר כך הוא מסביר את סוגיית הגמרא. ככה הוא עשה. אחר כך כמובן הברטנורה, ואלו שבאו אחריו תוספות יום טוב וכן הלאה, עד לזמננו. טוב, בעזרת השם, עד כאן.